אז אם כן, זה התמונה שאנחנו ראינו 164, תס נפרצו עליו, רשי, נפרצו, נשרו. או שהיו ענביו מרובות מעליו פסול, כאשר הדס מגיע אלינו, לנטילת ארבעת המינים, אין בו ענבים, אבל השיח הוא עם ענבים. אז עכשיו הענבים האלו, כשהם ירוקות, נראה למסקנה, אפילו שיש הרבה ענבים זה כשר. אבל אם הענבים האלו כשהם בשלים הם עונים או שחורים או אדומים, אז זה פסול. אם יש יותר ענבים מאשר עלים, כאן רואים את זה היטב בתמונה 165. 166, תנו רבנן ענף עץ אבות שענפיו חובעין את עיצו. כאן אנחנו רואים שהוא מכסה את העץ שלו. כן, העץ היינו את הענף, הוא מכסה העלים, הם כל כך, כל אחד יושב על השני. עוד דבר, במאה ה-67, אמר רב יהודה, ועודה קיימת לטה תלטה תרפה בקינה. כלומר, לפי שיטת רב יהודה, צריך שיהיה שלושת העלים יוצאים, זה נקרא משולש, שיוצאים מכן אחד. תלטה תרפה בחד קינה. כמו שאנחנו רואים את זה בצילום כאן, 168 רב כאן אמר, אפילו אם שניים יוצאים מכן אחד והשלישי למטה ממנו, אבל הוא מכסה, הוא הולך ומטפס לגובה שלהם, זה גם טוב. או שהיו ענבה מרובים, לא שנו, ציור 169, לא שנו אלא במקום אחד, אבל שניים שלושה מקומות קשר. ואז הגמרא שאלה, אז זה מנומר, אז הגמרא, נראה בגמרא את התירוץ, הרבה נפרצו עליה, אז לפי זה יוצא, נתלשו העלים, לאפשרות אחת, כן? נפרצו העלים, נשרו רוב העלים, והצפצפה הפסולה, יש מיני הרבה, זה היום נראה, הצפצפה זה סוג משפחת הערבות, אבל במקום משוך, ענף משוך, הוא עגול, כמו כן, במקום שהקנה יהיה אדום, הוא לבן, כמו כן, הוא משונן כמו מסור בקצה שלו, המעגל. אתם רואים? הוא שונה פי הדומה למגל.
איזה תמונה?
תמונה 171. רואים היטב את בעמוד של 57. יש שם קובץ למסכתות אחרות של הכוונה לארבעת המינים. אתם רואים יפה את הצפצפה? היא גדלה בדרך כלל הערים. אמר חתם סופר, הערבה מסמלת את עם ישראל בנמיכות שלו, בצניעות שלו. אבל הצפצפה זה גדל על הערים. אדם צריך להיות ערבי נחל, תמיד ענבה, להנמיך את עצמו. והצפצפה אוהבת את הגובה. וחוץ מזה, השם צפצפה, כאילו אתה מצפצף על כולם. זה לא קשר לארבעת המינים. כן, יפה. אז בואו נראה כאן את הגמרא, בבקשה. נחזור קצת משבת ונתקדם, נקווה שנשיג את הזה. ובכן, אנחנו בדף למד ג', זה הדף של שבת, דף למד ג', עמוד א', כן, למד ג', עמוד א', סוף העמוד, או שהענביו מרובים מעליו. למדנו במשנה. יש לכם את זה? טוב. טוב. למדנו במשנה לגבי הדס. אם הענבים מרובים מעלים פסול. אמר רב חסדא. רב חסדא היה תלמיד של רב. אבל הוא היה אחד מהצעירים של תלמידיו של רב, ולכן הוא למד גם מתלמידי רב הוותיקים. וכשהוא היה רוצה להגיד, אני למדתי מרבי, אז הרבי הגדול, כי היו לו עוד מלמדים, שהם התלמידים של רב עצמו, שהיו בעצם חברים שלו, אבל הם היו ותיקים, אז הם גם לימדו אותו. אמר רב חסדא, דבר זה רבינו הגדול, הכוונה לאמורה רב אמרו, והמקום יהיה בעזרו. לא שנו, מה שאמרנו שפסול, אם הענבים יותר מעלים בהדס, מתי? אלא במקום אחד. אם הם מרוכזים במקום אחד, אז זה פוסל, כן? הכוונה, בסך הכל אתה סופר את העלים שבענף ואת הענבים שבענף, אז אם הענבים מרוכזים הכל אחד הם יותר ממספר העלים, כן, שבכל הדס, אז זה פסול. אבל אם בשניים או שלושה מקומות זה קשר, אם הם מתפזרים, כמו שראינו בציור, שואל את הגמרא, אמר לי, רבה, אנחנו עוברים לדף למד ג' עמוד ב', בשניים או שלושה מקומות, אבי מנומר, זה כבר פסול לגמרי אחר. העלים הירוקים והענבים השחורים, זה כבר מנומר, זה כמה צעים, קצת ירוק, קצת אדום או שחור, קצת ירוק, אדום שחור. אז זה מנומר, זה פסול של פוגע באדר, ודאי שלא. לכן מתקנים, אשר רב חסדא אמר בשם רבו, אנחנו למד ג' עמוד ב', מי שלא מצא אותנו, בשורה השנייה, אלא אי יתמר, אך יתמר. אם אתה רוצה לצטט את מאמרו של רב חסדא, כך תאמר. מה? את רב חסדא שמר בשם רב. כן, את מאמרו של רב חסדא בשם רבו רב. רב חסדא מצטט את רב. אלא אי יתמר, אך יתמר. או שהיו ענביו, למדנו במשנה ענביו מרובים מעליו פסול, אמר רב חסדא, דבר זה רבינו הגדול אמרו והמקום יהיה בעזרו, לא שנו אם הענבים מרובים מעלים פסול, אלא כשענביו שחורות, אבל ענביו ירוקות, מיני דהדס הוא. אז זה מה שקשר, כלומר, אם יש עדיין את הענבים הירוקים, לא אכפת לי כמה ענבים יש. אנחנו מקפידים על זה, אבל מצד הדין זה קשר. כן, הוא בסדר, נכון. כי הם עמדו, הם בשלו. כשהוא בשל, הירוק נהיה לשחור או לאדום. אם הוא שחור, לא כשר בתנאי, לפי ההלכה, אם הוא מעט כשר. נוהגים, אתה קונה היום הדס, אף פעם לא תראה פירות. זה נקי, מורידים אותו, זה כשר. אבל לקשר, אם זה ירוק, קשר בכל מספר. אם זה שחור או אדום, צריך להיות רוב אלים ומיעוט של ענבים. אומרת הגמרא, הגמרא מוסיפה, אמר רב פאפה, אדומות כשחורות דמיין. זאת אומרת, פסלנו שאם הירוקים הפכו להיות, הענבים הירוקים של ההדס הפכו להיות לשחורות, אז פוסל, כן, פוסל, צריך להוריד אותם. אבל אם הן ירוקות כאשר אומר, אדומות זה כמו שחורות, גם הן פוסלות. למה? כי למדנו בהלכות נידה מרות, חמישה מיני מרות דמים. אמר דאמר רב חנינה, היי דם שחור אדום הוא, אלא שלקה ונהפך לשחור, לכן הוא נחשב דם תמה. אומר כאן רש"י, שחורות, שורה שנייה, שענבים שחורות שכבר התחילו לייבש ומשחירים את תחילתם ירוקים הם, מיני דהדסינו שמראיהם שווה לו ולא נראה מנומר, ואדומות כשחורות דמיין דלאו מין ירוקו, וזהו שחרירותם, וכשיבשו מעט יותר יהיו שחורים. דאמר רב חנינא לעניין דם נידה, בהתחלה זה ירוק, מה שראינו כאן בהדסים, אחר כך הוא נהיה קצת אדום, אחר כך הוא משחיר. דאמר רב חנינא דם שחור באישה הוא למעשה נחשב דם, זה כמו דם אדום, אלא שלקה. אומר רש"י, לפיכך תימו כדתנן חמישה דמים טמאים באישה, האדום והשחור, כי גם השחור הוא מקורו באדום, רק לקה, בפיגמנטים חל שינוי. טוב, אנחנו למדנו במשנה, נכון, יש לך הדס שיש בו ענבים רבות יותר מעלים, הרי הוא פסול. עכשיו, הגמרא רק תקנה בתנאי, אם ירוק אין לי, לא אכפת לי, שיהיה יותר. רק אם הוא שחור או אדום, זה פוסל. אומרת עכשיו הגמרא, מה הפתרון? אתה יכול להוריד את הענבים, את הגולות האלו, תוריד אותם, ואז זה קשר. גם אם יש לך שחורות, יותר מעלים, תוריד אותם, ואז זה מכשיר. השאלה תישאל, מה קורה? נכנס יום טוב. האם מותר לעשות את זה ביום טוב? מצד אחד זה עלה כתוף, זה כתוע, זה לא מחובר לאדמה. מצד שני, יש בעיה של תיקון כלי, אתה מכשיר אותו להיות, עד עכשיו הוא היה הדס פסול, עכשיו אתה כאילו הופך אותו להיות הדס כשר, אז אתה מייצר אותו רשי אומר שזה שבות דרבנן, יש רוצים להגיד שזה דאורייתא, מכה בפטיש, אבל נלך לפי רשי, שזה נקרא שבות, אתה עושה אותו כלי לשימוש, כמו שאסור בשבת להפריש תרומות מעשרות, גם אתה מתקן אותם, גם זה העניין. אומרת הגמרא, דמעטינו אימת, מתי הוא מיעט את הענבים? אילא אימה מקמי דלאגדי, אתם יודעים, ראינו מחלוקת, האם לולב צריך אגד או לא צריך אגד. מי שאומר שצריך אגד, אם תיטול לולב שאיננו אגוד, לא יצאת ידי חובה, אתה לא יכול לברך. צריך לאגוד אותו, שלושת המינים יחד, ואת האתרוג להחזיק ביד השמאלית ולהתקרב אותו. אבל הלולב, אם מי שאומר צריך אגד, אם לא אגד, זה לא דן. אם לא אגד, זה פסול.
אגד הגוונה
לא, שקושר אותם. איגוד, זאת אומרת, צריך... ואם לקשור, לקשור את הקשר כפול, כמו שנוהגים, לא עניבה ולא תחיבה, כמו שעושים בפטרוזיליה, כן? כמו שנראה בגמרא. אז מה?
המתקן הזה ששם...
קושליך. איך? קושליך.
לא עוקדים אותם, פשוט מניחים אותם בתוך המין מתקן כזה.
הקושליך, מה שהם קוראים לזה. לא, אבל הם עוקדים, הם שמים, לוקחים ענף של לולה וקושרים אותו. לא מסמים אותו ככה. זה עצמו גם, גם הוא מחבר.
מקום אחד הדס, מקום לערבה, מקום אחד ללולב.
נכון. אבל הוא מאחד אותם, כאילו הכיס מאחד אותם. כן, אבל נהגו לעשות שני מסביב, מסביב לקושיקל, מסביב, חוץ מהלולב, מסביב לקושיקל עושים שני טבעות. כן, כן, בדיוק. גם כן, גם כן, עושים. עושים שתי טבעות, לוקחים שני ענפים של דקל ואת הקושיקל עצמו, את הידית הזאת שהם עושים, אז הם עוקדים אותו יחד, חוץ מאשר את הלולב עצמו. יש, העיקר להשאיר למעלה, טפח אחד מהשדרה ומעלה, כלומר לא הענפים. אם אתה עושים בלולב יש כזה ירוק יותר, זה נקרא השדרה שממנו יוצאים הענפים. הוא צריך להיות מעל את הקשירה, אתה לא יכול לעשות אלא טפח אחד ממנו ומטה. אתה מאחד, הרי אתה שם ערבה והדסים, ההדסים יותר גבוהים מהערבה, והלולב גבוה טפח מההדסים, אבל גבוה טפח ראינו להלכה לא העלים. אלא מחמירים שהשדרה שלו צריכה להיות גבוהה טפח יותר. השדרה של הלולב צריך להיות טפח יותר גבוה. בדרך כלל הענפים עולים עוד יותר למעלה, כי מה זה השדרה? כמו שנראה עוד מעט בתמונות, ראינו שם, השדרה זה הגזע שממנו יוצאים הענפים בלולב. בסדר. טוב, אומרת הגמרא. עכשיו, יש מחלוקת אם לולב צריך אגד או לא צריך אגד. עכשיו, יש עוד מחלוקת. בשבת, שבת ויום טוב, איזה קשר מותר? אסור לעשות קשר, אחד למתת מלאכות. אז אם אתה תוכב, אתה עוטף את זה כמו חתיכת, נגיד, אתה לוקח חוט, אתה מגלגל את זה כמו גרטל, ואתה אחר כך את הקצה תוכב בעיקולים שעשית, זה מותר בשבת. עניבה, מחלוקת, חכמים עתירים, אומרים, זה לא קשר שקיימה, ורבי יהודה אוסר מסכת שבת, אבל קשר כפול זה הקשר שאסור. עכשיו, מי שקושר את הלולב זה לכל החג, הוא לא יפרק את זה אחר כך, יגמר החג הוא לא מפרק, זה נשאר, זה נקרא קשר של קיימה. אז מה מותר? נחבר כאן את כל הדברים. מי שצובר שלולב צריך אגד, אז ההדסים שאתה שם אותם, עכשיו יש עוד נקודה לפני שנעשה חשבון, תעשה ולא מן העשוי. בסוכה למדנו שאסור לעשות מן העשוי, צריך להיות תעשה. מה פירוש? כשאתה שם את הסכך, אתה צריך לשים סכך כשר כשאתה מכסה את הגג. לא, לשים אותו כפסול, אחר כך להכשיר אותו. למשל, אתה תיקח ענף מחובר כמו מטפס, תשים שבוע לפני סוכות כמה מטפסים מסביב להדפנות, והם יטפסו לך ויחסו לך את הגג אוטומטית. אגיד לך, אדוני, אבל זה מחובר, הוא אומר, אין לי בעיה. אני לוקח מזמרה, חותך אותם, אבל אז יש בעיה. שכיסו הענפים את הגג, זה היה מחובר, זה שכח פסול. ואתה חתכת אותם, תעשה ולא מן העשוי. הסיכוך צריך להיות בזמן שזה שכח כשר. אז השאלה האם גם בלולב אנחנו אומרים תעשה לו מנסו, אם נאמר, אז מי שסובר שלולב צריך אגד, אז הוא צריך לאגוד אותו לפני כניסת החג, ובזמן שהוא אגד אותם, הוא צריך לדאוג שכל המינים יהיו כבר כשרים. אם אגד את ההדס שיש בו ענבים יותר מעלים, ואחר כך תוריד, אז תעשה ולא מן עשוי, אז זה החשבון.
זה הכוונה, או שהכוונה היא שחומר, לא לקחת חוט ברזל ולאגוד אותם חוט ברזל, אלא אם חומר...
זה כבר משהו אחר. זה דבר נוסף, שלא יהיה מין חמישי, אבל קודם כל בהגדרות, האם לולב צריך אגד או לא צריך אגד? אנחנו פוסקים שלולב לא צריך אגד. לא צריך, לא חייב. אלא אנחנו עושים בשום הידור, אנחנו עושים. לכן לא מקפידים, גם מה ששאלת קודם. לא מקפידים ממש. זה נקרא תוספת הידור לאגוד את זה, אבל זה לא מעכב. ולכן, מי שאומר שלולב לא צריך אגד, לא חשוב מתי שניקית את ה... את הענבים. מי שאומר לולב צריך אגד, והוא אומר שצריך תעשה ולא מנסוי גם בלולב בארבעת המינים, צריך להקפיד שההדס כבר יהיה מנוקה מהענבים שלו עוד קודם שאתה שם אותם. אחרי ששמת זה תעשה ולא מנסוי. נראה את הגמרא לפי הסדר. אומרת הגמרא, ומעטינו אימת, מתי הוא מעט את הענבים? אילי מה מקמי דלאגדי, אם לפני, מקמי זה לפני דאגדי, שמיעט אותם לפני שהוא אגד את ההדס עם הלולב. פשיטה, הדס כשר, הכל בסדר, המשנה לא צריכה ללמד. למה יעלה על הדעת שזה צריך להיפסל? הרי היה כשר עוד לפני האיגוד, הכל לא עונה על התקן. אלא, אומרת הגמרא, לבטר דאגדי. אלא מה תגיד? שהמשנה מדברת שקודם... הוא אגד את הלולב עם ההדס, עם הרבה, ואחר כך הוא שם לב שבהדס יש ענבים יותר ענבים יותר מהעלים, אז כשזה כבר קשור, הוא מתחיל לנקות אותם. אז אם כן, הלא דחוי מעיקר ההוא. לכאורה, אם תגיד שזה מותר, הרי כשקשרת אותו, המצווה שזה יהיה קשור, למי שאומר לולב צריך אגד. אם שמת את ההדס כשיש בו ענבים יותר, בשלב הזה הוא פסול. אז בעצם אתה אגדת עם הדס פסול. עכשיו אתה הלכת וניתקת את הענבים. זה נקרא, היה דחוי מעיקרה, כשחיברת את ההדס לארבעת המינים, הוא היה פסול. זה נקרא דחוי, נדחה מהמצווה. עכשיו שהורדת אותו, את כל הענבים, חזר להיות ראוי. אז אם כן, אפשר לפשוט מכאן את הבעיה, האם דחוי מעיקרה נקרא דחוי או לא. כי יש בקורבנות, בקודשים, יש דין דחוי מעיקרה. כלומר, קורבן שהיה דחוי, ונראה, הרי הוא פסול. לגבי מצווה, יש דיון, האם דחוי מעיקרה, אבי דחוי או לא אבי דחוי. כלומר, דבר שהיה כבר פסול, כמו המקרה שלנו. מי שאומר שצריך אגד, חיבר אותם יחד, כשזה פסול. עכשיו, כשזה מחובר, הלך כתב את הענבים. אז עכשיו הדס הזה נהיה כשר, אבל הוא היה דחוי, ונהיה ראוי. אבל השאלה, לכאורה אתה יכול לפשוט מכאן, שדחוי ונהיה ראוי הוא כשר. לא אומרים דחוי אצל מצוות, כי בקורבנות נדחה, כבר לא חוזר לקשירות. כיוון שנדחה, יצא מהסיפור. והדיון הוא לגבי מצווה, ברור? אז בואו נראה כאן. אם, רק שנייה, לבטר דאגדי, דחוי מעיקר ההוא, שהרי חל עליו שם שקודם כל זה שפסול. תפשוט מינה, דחוי מעיקר, לא אבי דחוי. לגבי מצוות, לא אומרים כמו קורבנות. אומרת הגמרא, אז ככה הוא אומר, אם תגיד שהוא ניקה את הדס לפני שחיבר, פשיטה, מה הבעיה? היה הדס כאשר עשית הכל תקין. אם תגיד אחרי שחיבר, אז בסדר, אתה אומר יש בזה חידוש, אבל אתה יכול מכאן ללמוד שדחוי מעיקרה, לא אבי דחוי, אתה יכול, תיקנת אותו, זה בסדר. עונה הגמרא ואומרת, לעולם בתר דאגדי, באמת הוא ניקה את הענבים ומיעט אותם מהעלים אחרי שהוא אגד, וכסבר אגד הזמנה באלמה, אין חובה לעשות אגד, זה לא דין. לא כמו מנדה אמר רבי יהודה שצריך אגד, פירוש אם אתה לא עושה אגד, לא, אתה לא יצא ידי חובה. אגד זה רק הזמנה, כמו שאומרים, לעשות את זה לפאר וליופי, אבל לא מצד חיוב. וכסבה רגד הזמנה באלמה הוא. והזמנה באלמה לאו כלום הוא. לא כלום, זה לא נקרא שזה היה ראוי למצווה. עוד, עדיין אתה יכול לתקן את זה. הדס של מצווה, של מצווה לולה פסולי, לא יכול בו דין דחוי, כי עוד לא התחיל, כל עוד שלא התחלת, לא נכנס החג, אז לא התחלת לקבל עליו דין של ארבעת המינים, אז אתה יכול עוד לתקן. מתי אתה מתקן את זה? לפני החג. בסדר, אפילו שחיברת. כי אם אתה אומר שזה רק דין של הזמנה באלמה, אם תגיד שזה צריך אגד, אז זה כבר דחוי. ברגע שחיברת הדס מלא עם הענבים, אז חיברת אותם, כבר זה ראוי למצווה. אגדת אותם. אז עכשיו אתה רוצה לנקות? זה כבר נקרא דחוי, ואחר כך חזר ונראה האם פסול או לא פסול לשאלה. אז אם תגיד שזה קשר, אז אתה יכול להוכיח מכך שלא אומרים דחוי במצוות. אמר לא, לעולם באמת הוא חיבר אותם, הוא לעולם בתר דאגדי, הוא עשה את זה אחרי שהוא קשר. אבל התנא שלנו סובר שאין חובה לאגוד. אגד לולב, לשמי אגד, לא צריך לגוד. ומה שאנחנו עוקדים זה רק הזמנה באלמה. כן? זה רק הכנה וייעוד למצווה. והזמנה באלמה לאו כלום הוא. כיוון שזה לא חובה, אז זה לא כלום, אז אתה יכול, זה עוד לא היה נקרא ראוי. אנחנו ממשיכים, למדנו במשנה, ואין ממעטים הדס ביום טוב. למה לא ממעטים הדס ביום טוב? אומרת הגמרא, מפני, נראה בגמרא, זה נקרא מתקן. בערב יום טוב אתה יכול לתקן, ללקט. שואלת הגמרא, הרי משמע מהמשנה לא ממעטים, לא כתוב שאם מיעט זה פסול, משמע אם עבר ומיעט זה כשר. נדקת הגמרא, עבר הוא לקטן, אדם שכח, או אפילו במזיד, הוריד את הענבים.
קבענו אתמול את המשנה ברורה, כותב את זה
מפורש. רגע, זה כבר מצב אחר, אבל כאן הוא עושה את זה בשביל הלולב. כאן הוא עושה את זה בשביל ההדס. עוד מעט נראה עוד מעט אפשרות, אבל בדרך כלל הוא הוריד את זה בשביל להכין את ההדס לקשרות. אמרו לו, אדוני, יש כאן ענבים, יש לך ענבים שהם יותר מעלים. אז הוא אומר, אין בעיה, אני מוריד אותם. אומר, אסור למעט ביום טוב. למה? מפני שזה מתקן. עוד מעט נראה את הגמרא. מה יהיה? הוא עבר ולקטן, או בשוגג או במזיד. האם הלולב כשר או לא? מהי? לכאורה, כשר, כי המשנה לא אמרה אין ממעטים ואם יהיה את פסול. היא אמרה אין ממעטים ביום טוב. זה ההלכה. עכשיו, אם כן עשית, סוף כל סוף יש לך הדס. כי אם המשנה הייתה חושבת שזה פסול, היא הייתה אומרת אין ממעטים ביום טוב ואם יהיה את פסול. מזה שלא כתבה פסול, דייק, שזה רק אסור לעשות, עשה. איך אומרים? עוברים לסדר היום? אז אומרת הגמרא, דעה שחורי מת. מה מדברים? הרי הענבים האלו הם השחירו, כי אם הם ירוקים אפילו שהם יותר מעלים, זה כשר אמרנו, ככה הגענו למסקנה. כל הבעיה שאו השחירו או הדימו. אז זה אם הם יותר מעלים זה פוסל. אבל אם הם ירוקים אין, אז עכשיו מתי הם השחירו? לפני כניסת החג או אחרי כניסת החג? אילה אם הדעה שחור מאתמול, אם תגיד שהם השחירו עוד מערב יום טוב, אז דחוי מעיקר ההוא. הרי הוא דחוי מעיקר, למה? נכנס יום טוב. נכנס יום טוב. אז קיבל קדושת ארבעת המינים. אבל אחד מארבעת המינים פסול, כי יש בו ענבים שחורות יותר מעלים. ועכשיו אתה הלכת וכתבת, אז אתה אומר שזה כשר. הרי זה נקרא דחוי מעיקר, תפשוט מינה, דחוי מעיקר, עד אלו אבי דחוי, אלא לאו, אומרת הגמרא, אז אלא מה? תגיד לו, זה לא חכה, דעה שחור ביום טוב. באמת, בכניסת החג היה לך, כן? אני אמרתי לך, איפה יש לך מקום? אנחנו צריכים לעשות כאן, יש היום מינוף של חניות, קומה שנייה. כן, ברוך השם. אז אם כן, אומרת אל עליו, דעה שחור ביום טוב. אנחנו בינתיים חזרנו על הדף של שבת, דעה שחור ביום טוב. אז אם השחור ביום טוב, אז מה זה היה? שימו לב, ערב חג זה היה ענבים ירוקות. אם היו ענבים ירוקות, אז זה ראוי, כי למדנו שלא אכפת לי שיש ענבים יותר מעלים אם הם ירוקות, רק אם הם ישחרו. אז בכניסת החג הם היו ראויים. עכשיו בשבת, בחג פתאום הם התחילו להשחיר, השחיר, אז כבר גמרנו, יגמר הסיפור, עכשיו זה נפסל. הוא כתף אותם, שוב נהיה ראוי. אז לכאורה אפשר, זה חידוש עוד יותר גדול. ראוי ונדחה, בגלל שפתאום השחיר, ועכשיו חזר להיות ראוי. זה עוד חידוש יותר גדול. אלא אומר, תפשוט מנה, דחוי מיקר, אלא לאו, דהשחור ביום טוב. הרי נראה ונדחה הוא, שמת מנה, אתה יכול לדייק מזה, נראה ונדחה, חוזר ונראה. אתה יכול להגיד כאן חידוש גדול מאוד, אומר תגמרה, רגע, רגע, אתה נתת לי שתי אופציות. או כגון דהשחור מאתמול, ואז תוכל להוכיח ש... אנחנו אומרים, דחוי מעיקר הלא אבי דחוי, זה חידוש קטן. אפשרות שנייה, שבערב החג זה היה ירוק. בכניסת החג ירוק, רק אחר כך זה ישחיר, ואתה כתבת אותם, אז זה ראוי, נדחה וחזר להיות ראוי. זה חידוש גדול שאנחנו אומרים שזה נשאר כשר. לא אומרים דחוי, זה לא נדחה מהמצווה. זה אל תגיד, אני באמת אגיד לך שמדובר כאן שבאמת זה היה שחור מאתמול, אז זה היה דחוי מעיקרה, והוא ביום טוב הוריד את הענבים ועשה אותו ראוי, תוכל להוכיח מכאן שדחוי מעיקרה ודחוי, אבל לא תוכל להוכיח את החידוש היותר גדול, נראה ונדחה וחזר ונראה שזה גם כן כשר. אומרת הגמרא, לא, לעולם דאשחו מיקרה. דחוי מיקרה דלא אבי דחוי תפשוט מינה, אבל נראה ונדחה חוזר ונראה לא תפשוט. זה אתה לא יכול לפשוט. אם כן, נסכם. יש שני חידושים. מה זה דחוי? אולי נגיד עוד פעם. בקורבנות יש מושג של דחוי. מה זה? אם אתה הקדשת קורבן והוא נפסל, ואחר כך נגיד בגלל איזה סיבה הוא נפסל וחזר להיות כשיר. אנחנו אומרים בקורבן, כיוון שנדחה, ירד מהפרק. זה בקודשים ובעוד דברים אדומים לקודשים. יכול להיות גם כן, אם כבר הביא אותו למקדש. לא, מום עובר אולי לא. אם המזבח נפסל וחזר ותיקן את המזבח. הוא שחט את הקורבן ופתאום המזבח נפסל. חזר ותיקן, אבל כיוון שהיה הרגע שהקורבן נפסל, הרי אנחנו אומרים דחוי, נגמר הסיפור. זה בקורבנות. והכל הדיון האם גם במצוות אומרים, למשל ארבעת המינים, כמו הערבה הזאת, הדס הזה שהיה דחוי. אז הוא אומר, יש שני מצבים, יש דחוי מעיקרה, כגון שבערב החג הוא היה מלא עם ענבים שחורים או אדומים, ואז חיברת אותו וביום טוב עצמו כתבת, אז מה זה היה דחוי? וביום טוב עשית אותו ראוי. זה חידוש אחד, האם אומרים במצוות שזה קשר? לא, כי בקורבנות אומרים דחוי נדחה בטל ממצוותו, אי אפשר להביא אותו יותר. במצוות האם אומרים או לא, אז יש שני מצבים, חידוש קל שהיה דחוי ונהיה ראוי, חידוש יותר גדול אם היה ראוי, ונדחה ונדחה וחזר להיות ראוי, כגון שבערב חג הוא היה ירוק, בחג הוא נהיה שחור והוא כתף. זה חידוש יותר גדול. גם המסקנה, אתה יכול להוכיח רק שאם היה דחוי ועכשיו נהיה ראוי, זה מותר, אבל להגיד את החידוש השני אתה לא יכול להוכיח, כי נעמיד את זה כך. טוב, תנו רבנן, עכשיו קצת דיון על האיסור למעט ביום טוב. מה אתה עושה? יש לך ענף של הדס, אתה מתחיל לכתוב את הענבים שלו. מה אתה עושה? איזה איסור? הרי זה כבר קצור. זה כמו שבשבת אתה אוכל לשקול ענבים. אסור לאכול לשקול ענבים? אתה כותב ענב ועוד ענב, זה כבר קצור. אין בעיה. מה הבעיה כאן? תנו רבנן, אין ממעטים ביום טוב, משום רבי אליעזר ברבי שמעון אומר, אמרו ממעטים. אז יש כאן מחלוקת. תנא קמא אומר שלא ממעטים, וזה חכמים ורבי אליעזר שמעון, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, אומר ממעטים. שואלת הגמרא, רבי אליעזר, שכחת הלכות שבת? והקמתה כן מנה, כלי. הרי על ידי שאתה לקחת את ההדס, כשהנבב השחורים או האדומים מרובים על העלים, הוא פסול. בזה שאתה כותף, אתה הופך להיות אותו להדס כשר למצווה. אז בעצם תיקנת אותו למצוותו, זה כמו תיקון כלי. איך אתה מתיר דבר כזה? או, כאן יבוא מה שאתה אמרת, גלעד, עוד רגע. אומרת הגמרא, לא כאשר סבר לה כאבוע. מי זה רבי אליעזר? בנו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי שבי. רבי שמעון בר יוחאי אומר, דבר שאינו מתכוון מותר. דרך אגב, לא רק בשבת. הוא מחשיב את הנושא של מחשבה כעיקר במעשה. אם אין מחשבה, מותר. אז אם כן, מה הבעיה? אומר רב אשי, כגון שלקטן לאכילה. הוא מתכוון לכל את הענבים. הוא לא בשביל הדבר הזה. מה? הוא או לאכילה או שלריח. אולי הוא שם את זה בקופסה. לאכילה. לא יודע, אולי...
אבל אם הוא באמת מתכוון לתקן את
ההדס
הזה, לא בסדר.
אז זה, רגע, אז הגמרא שואלת, בסדר, הוא לא מתכוון להדס, הוא מתכוון לאכול. עכשיו, ממילא, זה דבר שלא מתכוון. עכשיו, מה נוצר מזה? הדס כשר. רבי שמעון טוען בשבת, דבר שלא מתכוון לא רק בדיעבד, פטור, לא כמו במלאכה שנעצרה וכבר. הוא אומר, מותר לך תחילה. אתה לא מתכוון, אתה רוצה לאכול, אתה אוהב את הענבים האלו. ואתה כותף אותם בשביל לאכול. כשהם ירוקים הם מרים, כשהם שחורים הם בשלים יותר. בסדר, על טעם ועל ריח אין להתווכח. כן, כידוע, על טעם ועל ריח אין להתווכח. אז אם כן, אומרת הגמרא, אמר רב אשי, כגון שלקטן לאכילה, הוא לא התכוון בכלל לתקן את ההדס. ורב אליעזר, רב שמעון סבר לה כאבוע, כמו אבא שלו, וזה רב שמעון, דאמר דבר שאין מתכוון מותר, גם בשבת וגם יום טוב. אז לכן, אם אתה מתכוון ללקט את הענבים בשביל האכילה, מותר לך. אתה לא מתכוון לתיקון הכלי, לא שהוא עובד, הוא באמת מתכוון לתיקון הכלי. זה העניין שלו, הוא רוצה לאכול. שואלת הגמרא, רגע, רגע, יש מושג של פסיק רישה. נתן הקדמה, בשבת פסיק רישה, גם רבי שמעון מודה, גם אם הוא לא מתכוון, זה אסור. מה זה פסיק רישה? פסיק רישה ולא ימות. הגמרא נותנת דוגמה אחת, פעם היו נותנים לילדים משחקים, לא לגו ואיך היום הדברים החדשים, ככה, איך קוראים להם. בקיצור, היו נותנים כל מיני דברים פשוטים לשחק. חגבים מתים, חגבים חיים, שמים אותם, שילמד קצת ביולוגיה, זואולוגיה, ככה. אז היו נותנים לפעמים ראש של תרנגול. זה היה משחק. עכשיו, הילד בוכה ואין לו, החתול אכל לו את הראש של התרנגול. אז אמר, טוב, מה הבעיה? אני אקח תרנגולת. שהיא כבר, נגיד, חולה והיא ממילא נבלה, אז הוא הולך וחותך לה את הראש. הוא אומר, מה הבעיה? שנטילת נשמה, אני לא מתכוון נטילת נשמה, אני מקווה של המשחק, אני צריך. לא אכפת לי שהתרנגולת תמשיך לחיות. מבחינתי, לא מפריע לי, אני צריך את הראש, אני לא צריך את התרנגולת. אז זה דבר, אז לכאורה היה צריך להתיר את זה לפי רבי שמעון. דבר שהוא לא מתכוון לגוף המלאכה של שחיטה.
מורי, השאלה אם הוא מולק אותה
או שהוא... הוא מולק את הראש. הוא מולק... אז הוא אומר, אומרים אביי ורבא, מודה רבי שמעון בפסיק רישה ולא ימות. זה פתגם כזה בלשון שאלה. הרי מתי אנחנו אומרים דבר שאינו מתכוון מותר? שלא בהכרח יעשה הדבר. אז הוא אומר, אני לא התכוונתי לזה, התכוונתי לעשות דבר שמותר לי. זה רבי שמעון אומר. אבל במקום שזה דבר הכרחי שיהיה, אז מודה רבי שמעון שגם אם הוא לא מתכוון, העובדה שזה חייב להיות לעשות, זה הופך את זה למתכוון, גם אם אתה לא מתכוון. למשל, הדוגמה, גורר אדם כיסא מיטה וספסל בשבת, בחול. אז זה דבר, אז אומר רבי שמעון אומר, מותר. איי, זה עושה כאן חריץ, אז זה תולדה של חורש.
לא בהכרח.
אז לא בהכרח, כגון של ספסל לא כבד. אם אתה לוקח, תיקח ספסל, הוא ודאי יחרוש, אז זה יהיה פסיק רישה. אז רבי יהודה חולק עליו, אומר דבר שלא מתכוון אסור. רבי שמעון אומר דבר שלא מתכוון מותר, לכתחילה, אם אתה צריך לגרור שולחן, אין לך מקום. אז גם אם נעשה חריץ, אם זה לא מוכרח שיהיה, כגון שהאדמה היא לא חולית, או השולחן לא כבד מאוד, לא בכך שיעשה לך כאן חריץ. אז זה מותר, אבל מקום שפסיק רישה זה אסור, זה מה שהגמרא אומרת. מה אתה אומר, כגון שלקטן לאכילה, אז מה יש? אבל על ידי זה תיקן לעצמו את ההדס ללולב. וזה פסיק רשא בהכרח, כי ברגע שאתה מוריד את הענבים, זה נהיה כלי. אז לכאורה מותר. והאביי שואל את הגמרא, והאביי ורב אדם ראי תרווי ומודה רבי שמעון פסיק רשא ולא ימות. בוודאי שתעשה המלאכה. הגמרא, החמה עסקינן דאית לישן אחרית. יש לו הדס כשר שעליו מרובים מענביו. יש לו הדס פרפקט, משולש, הכל, בלי ענבים אפילו. ואת זה הוא מוריד בשביל שהוא רוצה לאכול את הענבים. אז החידוש הוא שמותר להשתמש, כן? אומר אין ממתאים, שום רב לדר, ממעטים, מותר לו למעט. למה? כי הוא לא מתקן. למה הוא לא מתקן? מפני שיש לו הדס בשביל המצווה. הוא, בשביל מה, ההדסים משמשים בכל השנה לאו דווקא למצווה. יש להם שימוש לריח, לכל מיני עניינים, אבל לא בשביל הדס. עכשיו, להדס יש לי. יש לי אחר, ולכן זה לא נחשב, יש אפילו ש... זה לא נחשב תיקון כלי, כי יש לי את הכלי הזה, אני לא צריך את הכלי. רשי אומר, נראה קצת רשי, אומר כאן רשי, מנה בחמש שורות לפני שורות הרחבות, שהיה פסול למכשירו שלקטן לענבים הללו מן ההדס על מנת לאוכלם ולא מתכוון להכשירו, והמודה רבי שמעון פסיק רשא לא ימות, ואומר אחתוך ראש בהמה זו בשבת, ואיני רוצה שתמות, וכיוון שאי אפשר שלא תמות, כי מתכוון חשיב לי, וכי אמרין הדבר שנות כמותר, כגון, איך עד אפשר לי בלא איסור, כגון, גורר אדם מיטה כיסא בספסל, ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ, ואף אגב דאיקה למיכה שיש לחשוש שמה יעשה חריץ, כיוון זה לא מתכוון לאחי, ואפשר לגרירה בלא חריץ, כי אבי דם מחריץ, זה במלאכה הגמורה לא מחייב. אבל איך עד ודאי נעשה כמו שחותך ראש הבהמה או ראש התרנגולת, ודאי שזה אסור. אומרת הגמרא, לא צריך הדעית לירשן אחריתה, ולא צריך להי. הוא כותף מההדס הזה את הענבים. נכון שהוא מכשיר את ההדס הזה לטובת מצוות הלולב, אבל הוא באופן אישי לא צריך את זה, כי יש לו הדס כשר. ילקח אין כאן תיקון כלי, זה לא צריך עלי לחשורה, ולא דם יאשתה לפסיק רשא. דעת, מכאן נטילת נשמה ממה נפשך. אבל כאן אין כאן תיקון כלי. ההדס בפני עצמו לא מיועד לכלים. רק אנחנו אומרים, אם הוא צריך לארבעת המינים, אז הוא מייצר עכשיו השלמה למצווה שלו. אבל אם יש לו בלי זה, אז זה הופך להיות, כמו שיש כל ענבים. יש כל ענבים, אתה כותף ענב אחר ענב, ואוכל, אין בעיה.
אם יש לו, ואוכל את הענבים האלה, אז בעצם הוא בכלל
בעד הרע
שלא מתכוון, הוא לא מתקן שום פיפור, הוא עושה לו יכול.
זהו.
אלא מה, יכול להיות שמישהו אחר ייקח את
ההדס. אפילו לאחר, כן.
זה החידוש, זה מותר.
כן, יש כאן חידוש, שלמרות שבפועל זה מתעקן, כיוון שכל זה איסור דרבנן, לכן אנחנו גם מקילים את זה. אבל אם לא אבי אחריתי, מה שבילי מענב, אז הוא עושה כלי, דעה צריך לאחי, אבל הוא לא מתכוון לאחי, אסור. דעה בפסיק רשב לא ימות. יפה, אז זה הפתרון. בסדר? אך המייסקינן דעית ליושן אחריתי. נמשיך בגמרא. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מה יהיה, זה קורה הרבה פעמים, הלולב, כיוון שהוא טרי וזה, הוא מחליק לפעמים, והלולאה שעשית נפתחת מתפרקת. אתה בא בבוקר, אתה רואה, או ששכחת לעשות את האיגוד, אגדת. אנחנו פוסקים שלולב לא צריך אגד, אבל אם אתה, זה רק ידור, או למאן דאמר שכן צריך אגד, מה עושים? עכשיו בשבת זה יתפרק. מי שאומר למאן דאמר שצריך אגד, לא יצא ידי חובה, הוא לא יכול לברך. ביום טוב, יום טוב, יום טוב, יום טוב. אסור ביום טוב לעשות אותה מלאכות של שבת, חוץ מאוכל נפש. אבל קשר אסור וכו'. אומרת הגמרא, הותר אגדו ביום טוב. מה הוא עושה? אומר פטנט, אגדו כדרך שאוגדים אגודה של ירק. איך זה אגודה של ירק? אתה לוקח פטרוזיליה, היום עושים את זה עם גומיה, בשוק, כן? בשוק יש, מה יש בשוק? אתה לוקח אגודה של ירקות, אתה לוקח אחד הענפים השרביטים של הירק, ואתה קושר, אתה לא קושר אותם, אתה מגלגל, אתה עושה גלגול, ואתה תוקע, תוכב את הקצה שלו,
בתוך האגודה,
בתוך האגודה, בתוך איך זה נגע, המעגלים שיצרת. זהו, אתה סוגר ככה. אומר, גם בשבת, זה לא קשר. כולם יודעים שזה מותר לעשות בשבת. כולם יודעים שזה מותר לעשות בשבת, זה בסדר. תנו רבנן, הותר אגדו ביום טוב, אוגדו כדרך אגודה של ירק. יפה. יקרוך את האגד מסביב ויתחוב את קצה האגודה בתוך הכריכה. ולא יקשור את שתי הקצוות. למה? קשר שקיימה. למה זה קשר שקיימה? כי הוא לא מתכונן אחרי סוכות להתיר את זה. זה כבר שבעה ימים יהיה קשור, אחר כך הוא משאיר את זה איכשהו. שואלת הגמרא, למה אתה מתיר, נותן לו פטנט כזה שלא יציב כל כך? יש עוד יותר. ועמי, לאן ומיענב, תן לו אפשרות לענוב את הקשר, ואז אתה... הרי עניבה זה לא קשר של קיימה כמו... זה גם עשוי מראש בשביל לפתח אותו. עכשיו, באמת בהלכה יש מחמירים לא לעשות עניבה, כמו שאנחנו עושים בסרוך של הנעל, מה עושים? עושים קשר אחד, קשר אחד, ואחר כך עניבה, עליו פרפר כזה. אבל יש פוסקים אומרים לא, בשבת תעשה רק עניבה. כי אם אתה עושה מתחתיו סגירה אחת, קשר אחד, ועליו את העניבה, זה כבר בעיה. טוב, על כל פנים, לך רמה על מה נהג, שעושים עניבה בנעליים, כי הרי אתה בצהריים נח, מוריד את זה, אפילו לא ליום אחד אתה משאיר את זה. אז זה לא קשר שקיימה. שואלת הגמרא, ומאי, למה נתת לו עיצה לאגוד את זה כדרך שאת, על ידי תחיבה? יש פתרון יותר טוב, שמותר בשבת ויום טוב, לאן ומענב. כן? וזה הרבה יותר, אין בזה איסור, וזה יותר נחשב אגד. אומרת, אמני רבי יהודה ידע, אמר עניבה, קשירה מעל יתר. רבי יהודה, במסכת שבת, הוא חולק על חכמים, הוא אומר לא רק קשר כפול, אבי קשר שאסור מדאורייתא, כמו קשר קיים, הקשר הספנים, בכל הדיון של קשירה, אלא אפילו עניבה נחשב איסור דאורייתא. אז לכן הוא נתן עיצה במקום עניבה, תחיבה, שזה רבי יהודה מודה. שאלת הגמרא, רגע, אם זה רבי יהודה, הרי רבי יהודה סובר שלולב צריך אגד, ואם הוא צריך אגד, לא יעזור לו תחיבה ולא עניבה, כי זה לא נקרא קשירה. כי אם רבי יהודה טוען שלולב שאיננו מאוגד בקשר, הוא לא נקרא לולב, צריך לעשות את זה לפני החג. אם נפתח לך, הלך לך, אתה לא יכול לעשות כלום. אם תעשה רק קליפוף, זה לא יצאת ידי חובה, זה לא נקרא קשר, זה לא נקרא אגד, זה אולי חברה דן. כן? אבל, ואם תעשה עניבה, גם כן לא. אז איך אתה אומר כמו רבי יהודה? היא רבי יהודה אגד מעל יתה, מעולה הוא צריך. אומרת הגמרא, איתנה סבר לה כבתי בחדה, פליג עליה בחדה. אותה התנה הזה של הברייתא, הוא בדבר אחד הוא סובר כמו רבי יהודה, שקשר עניבה נחשב קשר לגבי מלאכת כושר. אבל פליג עליה בחדה, הוא אומר, אגד לולב להשמי אגד. ואז מה הפתרון? הפתרון על ידי תחיבה. יפה. בנושא של האגד, לגבי, הוא אומר, זה לא רבי יהודה, זה מי ששלח בשיטת רבי יהודה. לגבי עניין של אגד, הוא לא סובר כמו רבי יהודה, לגבי, זאת אומרת, לגבי אגד לולב, שמי אגד, לא אומר, לא צריך אגד, לא כמו רבי יהודה. אבל לגבי קשר בשבת ויום טוב, הוא סובר כמו רבי יהודה, שגם עניבה אסורה. אז מה הפתרון שלו? לא צריך אגד, אז תחיבה מועילה, כי בעצם כל העניין של האגד הוא רק להידור. אז עשית את זה בליפוף, זה גם טוב. משנה. אז אם כן, אנחנו עוברים לדף שלנו, הדף של היום, דף למד דלת, מתחילים מהמשנה, בדף למגים אל עמוד ב'. אומרת המשנה, עד עכשיו דיברנו על לולב והדס, ערבה, ואחר כך נדבר על האתרוג. חוזר על הדינים שדיברנו במשניות הקודמות, ערבה, גזולה, פסולה, כתוב, ולקחתם לכם, שלכם, כל ארבעת המינים, ויבשה, בשאר הימים, אם זה בעיה, ויבשה פסולה, כן? נראה מה זה יבשה, מה זה הגדר בערבה יבשה, כמושה, כשרה, יבשה, שזה נפרח, זה פסול. של אשרה ושל עירה נידחת, כבר דיברנו קודם, פסולה, למה? כי צריך מכתת קטית שיעורי. זאת אומרת, כיוון שהערבה יש לה מידה של צריכה להיות בת שלושה טפחים, ואם ברגע שאתה אומר שהיא עומדת לשריפה, אז זה כאילו באיכות שלה אין את השיעור, אז אתה כאילו או כותב על הקרח, מה שנקרא. זה פול גז על נוטרל. לכן זה פסול. של השירה אמרנו עץ של עבודה זרה, ושל עיר הנידחת, כידוע שעומד לשריפה. נקטם ראשה. מה יהיה אם נקטם ראשה, או נפרצו עליה, או צפצפה? הכל אלו פסולים. נקטם ראשה, כן, נחתך הראש, כן? יש אומרים רש"י אומר,
נקטם. או של
הגבעול או של כל העלה. כן, או של הגבעול או של כל העלה ועלה. נקטם ראשה, או נפרצו עליה, לפי רש"י, כלומר, נשרו רוב עליה, נפלו כמו שראינו בתמונה, והצפצפה, אחד ממשפחת הערבות זה צפצפה. קוראים לה צפצפה, היא ממשפחת הערבה, יש כאלו שלצערנו לוקחים אקליפטוס, לארבעת המינים לוקחים אקליפטוס, זה דומה מאוד, כן? כי גם העלים שלו מאורחים, אז הם אומרים, זה הערבה, אחד אפילו מחר כזה. אבל צפצפה היא ממשפחת הערבה, אבל היא פסולה, כמו שהגמרא תגיד למה. האפיון של הערבה יש לו כמה סימנים, והצפצפה, הסימנים הפוכים, לכן הוא פסול. עוד מעט נראה צפצפה. מישהו אמר, מי שמצפצף על מישהו כבר פסול. לארבעת המינים, הערבה מסמלת את פשוטי הענווה, אז איפה גדלים הערבות? בעיקר ליד הנחל, במקום נמוך, משפיל את עצמו. הצפצפה גדלה בעיקר על מקומות גבוהים. אז מי שמחפש מקום גבוה, זה לא המקום שלו. זה מעניין. לכן לא לוקחים תפוחים. תפוחים צריכים מקומות גבוהים לארבעת המינים. גם התמרים צריכים מקום נמוך. אני מתחיל לחשוב, הדסים זה משהו אחר. הדס, הערבה ולולב ואתרוג. אתרוג לא צריך מקום גבוה, כן.
יש שיר שחיבר לדעת, בתי הערבה זה משה
ואהרון. זאת אומרת,
הם האנשים
הערבים ביותר. הפשוטים, כן. היו אומרים, למה חופתים ועושים הושענו דווקא בערבה? היה מתאים שניקח איזה את האתרוג, שהוא הכי חשוב בארבעת הבנים, איתו לחוות את כל הצרות, כל העניינים. אז הוא אומר, תדע לך, תמיד שמגיע רמק המשבר בעם ישראל, מי שהכי נאמן זה עמי הארצות האלו, היהודים הפשוטים, שנגעת בנימת נפשם, הם הראשונים יוצאים בלי חשבונות. כך היה בספרד, כך היה בכל הגלויות. היהודים אלו שהמתחכמים שלמדו קצת פילוסופיה ואמונה וזה, פתאום מתוך הפלפולים הגיעו כבר, נהיו קצת קרים. הפשוטי העם, אז אומר, בערבות, דווקא לפעמים, יש להם רגש, מה שנקרא טבעי, אמוני, טבעי, זה מתפרץ החוצה לפעמים. שלא תרגיש את עצמה נמוכה, היא עכשיו היא
על הגוף. זה שהתבטלה
בפני
אלה שטובים
ממנו. כן, ובכן, נקרא עוד פעם, ערבה גזולה ויבשה פסולה, של השירה ושל עיר הנידחת פסולה, נקטם ראשה או נפרצו עליה, והצפצפה פסולה, כמושה, ושנשרו מקצת עליה, והדבר השלישי של בעל, כולם כשרות. מה זה שנשרו מקצת עליה? לא רוב. ושל בעל זה גדלה במקום שאיננה מושקת לא ליד הנחל ולא רק ממי גשמים. של בעל, כלומר גידולים שמסתפקת ממי גשמים. בדרך כלל של בעל זה דבר שמסתפק במי הגשמים. רש"י אומר כאן רשי, הרבה גזולה ושעה פסולה ללולב דלכם על כולו קי. מה שכתוב, קחתם לכם פרי עץ הדר וכולי, זה הולך על כל ארבעת המינים שמופשים במשך הפסוק. של אשרה ושל עיר הנירה פסולה, אומר רשי, דכוון דלשריפה קי, כתות המכתת שיעורי, צפצפה מן הרבה, ועלה של העגול, כדמרין על כמל פסיל המקרא, כמושה פלריה, ושל בעל גדלה בשדה שלא על הנחל. ובגמרא יוליף דקשרה, הוא מביא את הפסוקים, בעל קרקע שאינה צריכה להשקות, דסגילי במטר השמיים, דאמרינן בפרק, במועד קטן, פרק משקים בית השלחין, בעל ישנה דמייתותה, כיבל בחור תולה, תגידו לה רי כמה דמייתיו, אלה ממתולה, ועד פליג לומתיתין ודלת בה, והיא שואל רשי, למה צריכים לכתוב את כל הדברים האלו, של הגזולה ויבישה, של הרבה, של הדס, של אולב, תכתוב את כולם במשנה אחת, למה בדלת בווי, בווי זה משניות, ותני לולב במפניו שי, והדס במפניו שי, וכן הרבה וכן אתרוג, ולא יראה ותני להו, משום שיש בכל אחד מה שאין בחברו, דאילו לכל סוג יש דינים מיוחדים לאתרוג, סליחה, בינתיים מדברים על הלולב, על ההדס ועל הרבה, דאילו צינייר הברזל לא שייך רק בלולב, והנבב מרובים מעליו לא שייך אלא בהדס, וגם ירוק ו... ואדום ושחור, וצפצפה לא שייכה אלא בערבה, ואורלה ותרומה לא שייכה אלא באתרוג, כמו שנראה זה במשנה. מעניין שרשי כותב את זה כאן, לפני שהוא הזכיר את המשנה של אתרוג. גמרא, תנו רבנן, כתוב, ולקחתם לכם פרי עץ הדר, כפות מרים, וערבי נחל, וענף עץ אבות, וערבי נחל. מה ערבי? שתיים, מיעוט רבים שניים. ערבי נחל, וסמכתם לפני השם לוקחם. אומרת הגמרא, ערבי נחל? הגדלים על הנחל, זה המצווה לקח דלים על הנחל. דבר אחר, ערבי נחל, שהעלה שלה משוך כנחל. כלומר, זה ארוך כמו לשון, לא עגול. זה מסמל כאילו את הנחל. תניה יידך, למד בברית אחרת, ערבי נחל, אין לי אלא ערבי נחל. ואם גדל ערבה על, על שדה או על ההר, ערבי נחל של בעל ושל ערים מניין, כי לכאורה תגיד, מה שקשר תקנה ערבות רק מאלו שגדלו על הנחל, בוודי. אבל אם תיקח דברים אחרים לא, אבל אנחנו יודעים שלפי ההלכה מותר לקחת ערבות גם שגדלים בשדה בעל, בשדה או בהר. תלמוד לומר, ערבי נחל מכל מקום, כתוב לשון רבים, פעמיים, ערבי נחל, ויש עוד הרחבה של הערבות. העיקר שיהיה דומה לערב נחל, אז גם אם הוא גדל בער או בשדה זה בסדר. ערבי נחל הגדלות על הנחל, רשי אומר נחלי מים מצווה בזו. ומי הוא של בעל כשרה? לכאורה מרשי משמע שמצווה לקחת את הערבות, כאילו שגדלים על הנחל. משוך ולא עגול, פרט לצפצפה, של ערים, ערבה, של ערים ולא צפצפה. ערבי מכל מקום שון רבים.
רבים לא רק של הנחל, גם של
כן, גם של ערים ושדות. עברנו לדף שלנו, דף של בעל ושל ערים מנעין, שכתוב ערבי נחל, מכל מקום. בסדר, עברנו לדף שלנו. אבא שאול אומר, הוא אומר לימוד, אומר, מה זה ערבי נחל? הקושי, למה כתוב ערבי נחל? לשון שתיים. מיעוט רבים שתיים. ערבי שתיים, להגיד לך, במצוות הערבה מקיימים שתי מצוות. אחת בתור הערבה השלמה לארבעת המינים, והשני לגבי למקדש שמקיפים בו את המזבח בהושענא רבה. זה המנהג שלנו בהושענא רבה, שאנחנו עושים הקפות עם ההושענות, עם הערבות. אז זה, התורה אומרת, ערבי נחל ירמוז לך שיש שתי מצוות בערבה. אז לכאורה לפי דבריו, מאיפה הוא יודע ששל בעל כשר ושל ערים כשר? ושואלת הגמרא, עכשיו השאלה אחרת, רבנן שדורשים ערבי לרבות בעל ושל ערים, למקדש מנהלן, מאיפה הם יודעים שיש שתי מצוות בערבה, אחד לארבעת המינים ואחד לקיף את המזבח? אומרת הגמרא, זה הלכת הגמיר אלה, לא צריך פסוק, הלכה למשה מסיני. זה אחד הדברים שקיבלנו במסורת. דאמר רב אסי אמר רב יוחנן, 10 נטיות, ערבה וניסוך המים, שלושת הדברים האלו הלכה למשה מסיני. שלושת הדברים האלו. כלומר, אין לזה רמז בתורה, אלא זה כך נמסר לנו. מה זה 10 נטיות? זה קשור לשנת השמיטה המתקרבת. כששמיטה נוהגת מן התורה, אסור לעשות פעולות של השמיטה מראש חודש אלול, 30 יום קודם מדורייתא. חז"ל הרחיבו את זה עד פסח בשדה לבן, עד איסוך הרישה בשדה אילן, עד חג השבועות. אבל כבר רבן גמליאל מדינו ביטלו את זה, מפני שלא נוהג שמיטה מן התורה. אז יש תוספת שביעית מן התורה בשדות, מראש חודש 30 יום קודם מן התורה, תוספת שביעית. אבל כשזה שדה אילנות, אם זה אומר 10 נטיעות, אם זה עצים צעירים שצריכים עוד טיפול, התורה בהלכה למשה מסיני אמרה, אם זה שדה שיש בו לפחות 10 נטיעות בבית צאה, שזה 50 על 50 אמה, אז מותר לך לחרוש עד ראש השנה. למה? זה הלכה למשה מסיני. כמו שהלכה למשה מסיני אמרה שחודש לפני שמיטה צריך להפסיק לעשות פעולות, מדורייתא אמרה שאם זה נטיות, יש לך רשות לגמור עד, איך אומרת, שעת השין, עד ראש חודש תשרי, ערב ראש השנה. שלושת הדברים האלו, מה הקשר ביניהם? יש אומרים שהם נשאלו בבית המדרש ביחד. הם איפה יודעים את זה? יש אומרים ככה, בהלכה למשה מסיני זה נמצא כחבילה אחת. תנו רבנן, למדנו ברייתא נוספת, ערבי נחל, הגדלות על הנחל, פרט לצפצפה, הגדלה בנערים, בדרך כלל היא גדלה בנערים. הערבות גדלות על הנחל ולפעמים בבעל, בשדה, ולפעמים בערים, אבל עיקר גידולה והתפתחותה זה על הנחל. הצפצפה היא מצפצפת, כמו שאמר חתם סופר, לכן היא פסולה. היא עיקר גדולה על הערים, אז לכן, חביבי, זה פסול. אומרת הגמרא, תנו רבנן, ערבי נחל, הגדלות על הנחל, פרט לצפצפה, הגדלה מנערים. אמר רב זעירא, מה יקרא? מאיפה אתה יודע שצפצפה היא לא נחשבת ערבה? הרי זה ממשפחת, הרי בבוטניקה, הצפצפה זה ממשפחת הערבות. למה אתה פוסל את זה? אומר, כתוב, הנביא יחזקאל נתן מוסר לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לנביא, תגיד לעם ישראל, אני רציתי שתיקחו את הדברים המשובחים ביותר שיש. מה זה? ערבות שגדלים על המים. מה הלכתם? צפצפתם על המצוות והצטפקתם בצפצפות שגדלות רחוק מן המים. איך כתוב? אומר, כך על מים רבים צפצפה שמו. כמו שרב אבא הוא עוד מעט נראה מפרש את זה. כן? זאת אומרת, השם העמיד את ישראל כמו ערבות שהן תפוסות על מים רבים. יש להם, אין מים אלא תורה. התורה וגדוליה, אתם חיים על זה ובזה מתפתחים. מה עשיתם? לקחתם, הייתי אומר בדרך דרוש, צפצפתם על הכל, לקחתם צפצפה. כן? אז רואים שזה לא, לפי הנביא יחזקאל, ערבה זה לא צפצפה, וצפצפה זה משהו גרוע יותר. שהרי השם אומר, הנה אתם השתניתם מערבה לצפצפה. אמר לאביי, מי אומר? אולי זה אותו סוג. מהפסוק אתה לא רואה זה ששני מינים. דיל מה פירוש שכם מפרש. אולי הנביא מפרש, כך על מים רבים, מה לקחת, עם ישראל צריך לקחת, ומה הניעו צפצפה. עד רבה, יוצא מהפסוק שצפצפה שייכת למין הערבה. תגיד לעם ישראל שיתחברו חזרה למין הזה, ויקחו צפצפה. אם כן, למה אומר, מה זה כך על מים רב? צפצפה שמו. למה הוסיף כאן צפצפה סמו, סליחה, צפצפה סמו, כן? אז רואים שהסיפה לא מפרש את הרישה, תראו את הפסוק השלם, בתורה אור השלם הוא אומר לנו כאן, א', היקח מזרע הארץ והיתנו בזה זרע, כך על מים רבים, צפצפה סמו. אז הוא אומר, מה זה הסמו? זאת אומרת, החלק השני זה בדיוק ההפך, שבמקום להיות משולים לערבה שנזכרת ברישה, הם שמו עצמם כצפצפה. אז זה מין אחר. אומרת הגמרא, מה באמת הפירוש של הפסוק? אמר רבי אבאו, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי שיהיו ישראל לפניי ככך. מה זה ככך? על מים רבים? דבר שנשרש ותפוס תמיד ליד המים כמו ערבה. ומייני הוא ערבה? והם שמו עצמם, אמרו, אנחנו יכולים לחיות בלי התורה. אנחנו נחיה על הרים, בסדר, מפעם לפעם יורד קצת גשם, קצת כאן שיעור, כאן חצי שיעור, ואמר הקדוש ברוך הוא, אתם מסתפקים במעט כשאתם צריכים להיות נטועים על מים רבים. איקא דמתן לה לאי קרמתיתא. יש לומדים את הפסוק הזה כחלק מברייתא שהיא עצמה מביאה את הפסוק הזה. איזה? הפסוק ביחזקאל. כך על מים רבים צפצפה שמו. זאת אומרת, ללמד שצפצפה זה לא מן הרבה. מה תקיף לרב זה עברה? אותו דבר מה ששאלנו קודם. ודין מה פירוש שכמפרש? אולי הרבה וצפצפה זה דבר אחד. וכך על מים רבים, מה הנה הוא צפצפה? וזה בעד רבה יוצא מהפסוק שצפצפה שייכת למין הרבה. היא אומרת הגמרא, אם כן, מה היא שמו? אז מה, עוד פעם, מה ביטוי שמו? אמר הבא, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי שהוא ישראל פניי ככך. על מים רבים. אני רציתי שהיו גדלים על המים כמו ערבה, ומה הנה הוא ערבה, והם שמו עצמם כצפצפה. תנו הרבנן. הנה ההבדלים בין ערבה הבוטנים. אתה רוצה לדעת מה קשר, מה לא קשר. איזה ערבה ואיזה צפצפה? ערבה, קנה של האדום. קודם כל דבר ראשון. כן? למרות שהענף עצמו ירוק ורח, אבל... בסוף, בהתחלה, לפעמים הוא ירוק, אבל הוא, בהתחלה הוא ירוק, אבל בדרך כלל הוא יהפך להיות אדום. והלש שלה משוך, הוא איננו עגול, הוא משוך מאורך, כמו שראינו, הוא פיה חלק. זאת אומרת, העיגול שיוצר, ההיקף שיוצר העלה הזה, איננו כמו מסור מחודד, אלא הוא פחות יותר חלק בלי פגימות. צפצפה, קנה שלה לבן והעלה שלה עגול, ופיה דומה למגל. מה המיוחד מגל? שיניים. אז זה, אם כן, יש אומרים שהעיקר שלא יהיה כמו צפצפה. בלי שיניים, לא עגול ולא קנה שלה לבן. שואלת הגמרא, והתניא דומה למגל כשר, דומה למסר פסול. יש שיניים של מסור ויש שיניים של מגל. שיניים של מגל זה שן אחד, זה שיניים שן אחד. של מסור, כל שן מתפצלת לשניים, דאבל. אז הוא אומר, אם זה ענף דומה למסור, זה פסול, למגל כשר, אמר אביי, כי תניא היא, זה בקשר לחילפה גילה. זאת אומרת, יש לנו שלושה סוגי הדסים במשפחת הבוטנית של הערבה, של הערבות. אחד, הערבה שאמרנו מאורך, חלק וקנה של האדום. יש לנו בקצה השני צפצפה שכל הסימנים הם הפוכים. יש משהו בעיניים, זה נקרא, איך זה נקרא? חילפה גילה. הערבה כשרה למרות שהשפה שלה דומה למגל, אבל איננו כמו מסור ולכן היא כשרה. והעלה שלה מאורך, יש לו את הסימנים האחרים. אמר אביי, שמע מינה אי חילפה גילה, הערבה הזאת שנקראת חילפה גילה, כשר לאושנה. היא קשרה לארבעת המינים של דבר הפשיטה. זה מה שכתוב הברייתא, מה אביי רצה להגיד? מהו דתימה, הועיל ואית לשם לוואי, כיוון שלא קוראים לה ערבה רגילה, אלא קוראים לה ערבה גילה. לא נתקשר, כמו שלמדנו למעלה לגבי הדס, הדס המצרי, מי שזוכר. כמה שמלן שזה לא מפריע, כי בתורה שואלת הגמרא ואם החינמי, אולי באמת בגלל שיש איזה שם לוואי זה פסול, כמו שרואים בהרבה מקומות בשס, שזה פוסל את זיהוי הדבר. עונה הגמרא ואומרת, גם הערבה לא מוזכרת, ערבי נחלה אמר רחמנה, מכל מקום. זאת אומרת, אפילו, הנה גם התורה כותבת ערבה עם שם נספח, עם שם לוואי. היא לא כותבת ערבי. כאן היא, דרך אגב, זה אחד הדברים שיותר מצוינים, ערבי. אבל כאן היא גם מציינת את זה כדבר נספח, ערבי נחל. אם הייתה כותבת ערבות, אז באמת זה היה פסול. אבל גם התורה כותבת ערבי נחל, היינו שם לוואי, לכן זה קשר. אז עכשיו הגמרא מסיימת ואומרת, יש שלושה דברים שיש להם השתנו שמותיהם. אמר רב חיזה, אנה תלת מילה השתנה שמיו. ממה שהיה בזמן בית המקדש, מכי חרב בית המקדש. היו פעם קוראים חלפתה ארבתה. פעם היו קוראים לחלפתה זה צפצפה, היו קוראים צפצפה, חלפתה, ולערבה ארבתה. היום החליפו וקוראים לצפצפה ערבה, ולערבה קוראים חלפת. כן? חלפת, ארבת, מה שהיה קוראים ארבת, חלפת. שינו את השם, מי נפקא מינה, מה זה חשוב, איך קראו לזה, איך קוראים לזה היום? פשוט מאוד, שתדע מה קשר ללולב. שהצפצפה המקורית, היום קוראים לה ערבה, אל תקנה אותה. תקנה את החלפת, שפעם היא הייתה הצפצפה. כי אם השינוי השם, אתה הולך לפי המציאות, לא לפי השם. שיפור החצוצרה, גם זה השתנה. עד שהיה בית המקדש קיים, אז החצוצרה, מה שהיום קרוי חצוצרה, היא השופר, ומה שהשופר היה חצוצרה. אתה קורא היום חצוצרה, שואלת הגמרא, מהי נפקא מינה? לשופר של ראש השנה, שתדע במה לתקוע. אז אם כן, מה שקוראים היום חצוצרה, בזה תתקע. לא מדברים היום בזמן התלמוד. עוד דבר, יש שולחן בארמית נקרא פטורטה. כתוב לגבי בילם בן באור, פטורה רם נעריים. אומר רש"י, פטורה מלשון שולחני, הוא היה שולחני, כולם באים להתייעץ איתו. בנקאי, חלפן. הוא היה חלפן, הוא היה עוסק בכסף, וגם מוכר עצות בכסף. פטורטה, פטורה. פעם היה שולחן גדול, שולחן קטן. אז אלה, מה שולחן שהיה קרוב הפטורטה, נקרא עכשיו פטורה. מה שהיה פטורה, פטורטה. למי נפקא מינה, זה למקח וממכר. מה זה נקח וממכר? אם אתה מזמין אצל הנגר או אצל החנות רהיטים, ואמרת פטורטה, אז אתה יודע שזה מה שהיה פעם פטורה. אם אתה אומר פטורה, זה פטורה. שאין ויכוח, מה שעכשיו קוראים לפטורה, פטורטה, זה הקובע. אמר רבייה, יש עוד משהו ששתנה השם. אתם יודעים, בבהימה גסה יש ארבע קיבות. ארבע חלקים במהלך העיכול. זה נופל הקרס, אחר כך להמסס, לבית הכוסות, להמסס.
קיבה.
איך?
בית הכוסות.
קיבה. בדיוק. עכשיו, יש המסס בבית הכוסות, יש, למה קוראים לזה בית הכוסות? בפנים יש לו צורה של חלל של כוס. הוא כאילו מתחינה, שם נעשית פעולת התחינה הרצינית. היא נופלת לקרס, ומשם להמסס, ומשם לבית הכוסות, ומשם...
משם
לבית הכוסות. נכון, קודם בית הכוסות ולהמסס, ואחר כך בסוף לקבע. אז עכשיו ההבדל הוא כזה. בית הכוסות יש לו אור רבה מאוד. המסס יש לו אור דק. אם יש דין, יש איברים שאם מצאו בהם חור, זה מטריף את הבימה. הבימה היא פשוט נאסרת. כמו לב, ריאות, כן? אותו דבר גם הקיבה. אם יש נקב חודר דוח, זה פוסל. עכשיו, אם מצאת מחת בבית הכוסות, והמחת עצמה תקועה בבית הכוסות, אבל היא לא יוצאת מהצד השני. אין חשש שהיא יצאה מהצד השני. מדוע? כי האור הוא כזה עבה, שאם היה יוצא, היית רואה אותו בחוץ. אז אם אתה מוצא אותו כלפי פנים, אין חשש שהוא בלט החוצה. אבל בבית הכוסות, שהאור שלו דק, באמסס, סליחה, באמסס, שהאור שלו דק, היא מצאת המחת שתקועה, גם אם אתה לא רואה אותה בצד השני, כאילו הוא פרצה החוצה. קרוב לוודאי שהיא פרצה החוצה. אז הוא אומר, מה שפעם קראו בית הכוסות, קוראים היום אמסס. מה שקראו אמסס, קוראים בית הכוסות. אז הוא אומר, למי נפקא מינה, כמובן, אמר הבייף, אני אומר, ביקסי זה העבר, החלק שיש במערכת העיכול שנקרא בית הכוסות. בהתחלה קוראים לו בית הכוסות, היום קוראים לו אובלילה, אמסס. ומה שקוראים בהתחלה אובלילה, קוראים עכשיו בית הכוסות, נפקא מינה, למחת הנמצא תחובה באובי בית הכוסות. אמר רבא בר יוסף, אף אני אומר, גם אני אומר, יש עוד דבר, חמישי, יש שתי מקומות בבבל, אחד קוראים לו בבל ואחד בורסיף. והמקום, פעם היו בבל, עכשיו קוראים לו בורסיף. מה שקוראים לזה בורסיף, בבל, למאי נפקא מינה, כאן דבר מאוד מעניין. אומרת הגמרא בדף למדלת עמוד ב', לגיטי נשים, מה פירוש? מי שמכיר מסכת גיטין פרק ראשון, הדף הראשון, הידוע שבפניי נכתב, בפניי נכתם. נראה כאן רש"י יקל לנו. אומר רש"י, דקיימלן, המביא גט מחוץ לארץ, צריך שיאמר בפניי נכתב ובפניי נכתם. אם משום דאין מצויים לקיימו, כי אין עדים ממרחק, אם תרצה לקיים את הגט, אז ככה העד בא ואומר, אני עד לקשרות הגט, ואם משום דאין בקיים לשמה, והמביא מארץ ישראל, אינו, ואו בגלל שאין, למה צריך להגיד בפניי, מי שמביא ממדינות רחוקות, שאחר כך תחפש עדים לא תמצא. אז אילו העדים, או סיבה, שאילו שכותבים גט בחוץ לארץ, לא כולם בקיאים לשמה. לכן מתחקרים את השליח שמביא את הגט, שיגיד לנו בפירוש שזה היה לשמה. שתי סיבות. ומי שמביא מארץ ישראל לא צריך להגיד. למה? לפי שבקיאים לשמה ועולי רגלים מצויים להכיר חתימת העדים. לקיימו, האנשים באים לארץ ישראל ואמרים הנתם, בבל היא כמו ארץ ישראל הגיטים. למה? כי בבבל יושבים תלמידי חכמים. אז בקיאים לשמה, וגם כן יש שיירות שבאים להחליף דעות בין ישיבות ארץ ישראל לישיבות בבל, בני ישיבה מצויים ללך וללמוד משם תורה מכל המקומות, ובורסיף סמוך לבבל, ואינם בני תורה, כי דאמרין על מי בורסיף, בו ששפו את מימיו, לא נשתער בו כלום, הוריקו את המים, לא נשאר להם תורה, והמביא משם צריך שאומר, אבל עכשיו נתחלף שמם, לכך המביא מבבל צריך שיגיד, כי בבל זה הבורסיף, ובורסיף זה בבל, בבורסיף אין צריך. טוב, הגענו כאן למשנה, יש לנו חוב. רבי ישמעאל אומר, שלושה הדסים, כמה צריך מכל מין ומין. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.